אני מאוד מתרגש שהגענו לרגע יוצא דופן, פרק המאה.
וואו! איזה מרגש.
והזכות היא גם שלי לפרק הזה שבתכן פרימור תראיין אותי מבול הפוני. היא קולגה נפלאה, היא מהממת. ומה שהיא עשתה, היא לקחה את השאלות שאתם שלחתם כולכם, היא איבדה אותם, והיא הולכת לחקור אותי איך שבא לה.
זה מעניין שאתה קורא לזה חקירה.
כן, לא לחקור, כן. לתחקר, כאילו, אתה יודע, מומחי תוכן וזה, ככה אנחנו מדברים. ולהגיע לכל השורש של כל השאלות שרציתם לדעת, ויאללה, בוא נעשה את זה גם מציצני, כאילו, מה שבא לך תשאלי.
סגור.
בהקשר של השאלות שלהם, עשרות, תודה לעשרות האנשים ששלחו את השאלות. והנה, אנחנו מתחילים פרק 100 של רעב לידע, עם בתכן פרימור ואיתי. יאללה, התחלנו.
רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
אז אור דניאל, שלום לך.
שלום, בתכן.
פרק 100, וואו, זה באמת מרשים.
אני לא מאמין, קשה להאמין פרק 100.
זה כוחה של התמדע, נחישות ומקצועיות כמו שלך, באמת.
וואו, תודה, שזה בא ממך, אני מתרגש.
מה זאת אומרת, אתה מודל לחיקוי. בזכותך הרבה מאיתנו התחלנו, המשכנו ויצאנו לדרך בהתחלה בשן ועין, אבל לאט לאט ובזהירות רבה.
תודה, תודה.
איזה יופי. אז קודם כל, אני חושבת שזה נורא אמיץ לקחת ככה את פרק 100 ולהחליט שאתה הולך באמת, באמת, באופן הכי מאלתר וספונטני, אבל אצלך כל דבר הוא כל כך מדויק, אז אני לא מוטרדת. ובחרנו לעשות ככה שיחה בין חברים, שאנחנו, אגב, בשבילי זה גם שיעור, כי אני לא רגילה להגיע לא מוכנה, חוץ מהשאלות שיש לי קצת. ואהבתי נורא קודם כל את המעורבות ואת האינגייג'מנט של המאזינים שלך, ככה שבאמת שאלו ותחקרו ועניין אותם כל כך הרבה נושאים, ואמרתי איך אני יכולה לא לאכזב את כולם, אז ניסיתי לעשות באמת כמה שיותר אינטגרציה, ואני חושבת שלפני שאנחנו נתחיל ככה לספר ולשאול שאלות, אז בואו רגע נתחיל, זה שתספר לעצמנו, ספר לנו, תספר לנו, מי זה אור דניאל? קצת.
אני חושב שזו שאלה קשה, כי האנשי הגם וגם, אפשר לתאר אותי גם בגם וגם וגם, ולא מזמן גם בפרק 99, הפרק לפני זה, כן? שאלה אותי, תתאר את עצמך במילה אחת, ואני חושב שאנשים יחשבו שאולי אני אגיד חדשן, או טכנולוג, או לא משנה מה, אבל אמרתי אבא. אז אני חושב שזה מה שמגדיר אותי בשנים האחרונות, אז אני אבא ובעל, שאני מאוד נהנה מהמשפחתיות שלי, ואני מאוד משפחתי. ומי אני? אני עוסק הרבה שנים בטכנולוגיות למידה, והכל התחיל שהדרכתי, עבדתי בחינוך, והדרכתי במרכז, ניהלתי מרכז למנהיגות ויזמות, ורציתי לשלב כל מיני כלים טכנולוגיים. ולא היה דבר כזה בזמנו, באמת לפני 12 שנה, פלוס מינוס, לא היה באמת כלים ששילבו אותם בדרכי למידה, או לפחות לא היה מודעות לזה. והתחלתי ליצור טבלה לכל מיני כלים שהשתמשתי בהם להדרכות שונות. לימים הפכה לטבלת אקסל שיתופית, ששיתפתי אותה, שלימים הפך לאתר. אבל אני עושה כמון שנים בלמידה והדרכה, והתגלגלתי בכל מיני תפקידים, ואני חושב שזה מה שגרם לי להתפתח, וגם כתבתי ספר למידה אבולוציונית בגלל זה, כי התגלגלתי מדבר לדבר, ולמדתי כמה פערים יש בין כל המגזרים, כמה פערים יש מעולם החינוך, כמה פערים יש מעולם הצבא, וכמה פערים יש בעולם ההייטק או האקדמיה וכדומה, לאיך אנחנו מסתכלים על עולם הלמידה והכשרות. והיום אנחנו יודעים בעולם משובש של בינה מלאכותית, של קצב התקדמות הטכנולוגיה, היום זה הרבה יותר נוכח, למרות שאומרים את זה כבר משנת 1987.
מטורף.
הייתה כתבה בניו יורק טיימס, המכונות החליפו אותנו. זה לא קרה, אבל היום אנחנו רואים תודעה חדשה, קורמת אור ושבבים, וזה משהו שלא היה בהיסטוריה האנושית. ובספר כתבתי על קצב התקדמות הטכנולוגיה, ה-AI באמת נכנס לשם, כתבתי על גנטיקה, איך אנחנו נוכל לשפר בני אדם, זה כבר גם נמצא, בסין יש שלושה הורים לילד אחד, אנחנו יודעים לזהות את הגנום האנושי בתור אנושות, ולדעת אולי אפילו לשפר בהמשך, ואנחנו גם רואים את הקורונה ווירוסים שמשבשים, האקלים, אני עובד בחברת אקלים כיום, והאקלים הוא משבש רציני, מי שלא יודע, בתקופה האחרונה, מעלות בים עלו באחת או שתיים, לא היה כזאת עלייה המון 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 שנים, הגלובל וורמינג, ה-CO2, כל הקרבון הולך באמת לשבש את החיים של כולנו, וזה אומר שינויים בעולם העבודה, כמו שראינו שהקורונה השבית תעשיות שלמות, אנחנו צריך להיות אבולוציונים, לומדים אבולוציונים כדי לדעת לסגל עצמנו מקצועות, כישורים, מיומנויות אחרים ממה שיש לנו היום. ואולי בעוד מילה, אז עשיתי הרבה תפקידים בעולמות ארגוניים כאלה ואחרים, ובשנים האחרונות אני עובד בתור הייטק, בתור ראש תחום למידה, ואני מאוד נהנה מזה, כי אני מגדיר את התפקיד שלי, שהתפקיד שלי הוא לעזור לאנשים אחרים להצליח בתפקיד שלהם.
מדהים.
וזהו, אני חושב שפה זה רגע היכרות קצרה, ואפשר באמת להכיר גם יותר את הדברים שאני עושה, ואולי קצת מי אני, בכל הפרקים בפודקאסט, באמירות קטנות שאני אומר, בשאלות. דרך אגב, אומרים שאפשר לדעת יותר על בן אדם מהשאלות שהוא שואל, מאשר מהתשובות שהוא עונה.
זה כל כך נכון. אז הזכרת פה פודקאסט, בוא נדבר רגע על הפודקאסט. מה עניין אותך? מה נתן לך השראה בכלל להתחיל את הפרויקט המדהים הזה?
אני חושב שזה קרה לפני הקורונה בהרבה, הוא כבר 3 שנים, זה היה לפני הקורונה, אבל התחלתי אותו למיטב זיכרוני. אני נסעתי הרבה מאוד בדרכים, כלומר 3-4 שעות ביום, בדרך כלל בפקקים, עבודה, פגישות, חזרה וכדומה, ואני מת על פודקאסטים. כלומר, היום קשה לי למצוא פרק פודקאסט שאני לא שמעתי. בגלל שאני משתמש בלמידה אגבית, כן? בזמן מת הזה, אני לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלהאזין ולנהוג. אז אני באמת אוהב להאזין לפודקאסטים. והיה חסר לי בחלל פה בישראל, באמת, פודקאסט שמשלב, קודם כל, את כל הדיסציפלינות של עולם הלמידה השונות מהמגזרים השונים, ולא הרגשתי שיש פה חסר רציני. זה מצד אחד, והיו כמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא אגואיסטיות לחלוטין, רציתי לראיין אנשים ונשים מומחיות בתחומם, ושיקדישו לי זמן, ואמרתי איך אני אעשה את זה, זה עידן השיתוף, אז אפשר לפנות לבן אדם, ואנשים אוהבים לשתף ידע, כי אם בעבר, את יודעת, מומחים היו שומרים את כל הידע לעצמם, כי הם פחדו לשתף שלא יחליפו אותם, לא יגנבו להם את הידע, היום הפוך. כדי להיות בקדמת הבמה, אתה צריך לשתף את הידע שידעו מה אתה יודע.
לגמרי, גם שרינג איז קרינג, מה זאת אומרת?
נכון, ממש ככה. אז זו גם סיבה, וגם האמת שגם התחלתי בצורה של פורמט של 10 דקות. כלומר, שרציתי לתמצת חומרים והבנתי, כמובן תמיד היה בתכנון לשלב את ה10 דקות וגם אנשים שאני מראיין, אז היום עדיין אני בערך כל 20-30 פרקים עושה פרק של 10 דקות.
אגב, אני מאוד אוהבת אותם, זה ממש נגיסי למידה כמו שאתה אוהב לקרוא להם.
אני מאוד אוהב נגיסי למידה, ובאופן כללי גם אנשים שואלים אותי אם זה רעב לידע או רעב לידע, ואני אומר להם, האמת שלא הקדשתי לזה משמעות, אבל זה מבחינתי אומר את אותם דברים, ואני שמח שדווקא יש לזה דו משמעויות. כלומר, גם הרעב לידע תמיד, וגם תמיד יש רעב לידע. אז מבחינתי זה היי נוח, והעניין של האוכל, אני חושב שזה גם עוד אנלוגיה יפה ללמידה, כי אנחנו חייבים אוכל כדי לשרוד, ואנחנו חייבים ללמוד כדי לשרוד. גם אם זה אפילו עבור העושר הנפשי שלנו, העושר ההתפתחותי שלנו, מחקרים גם מראים שככל שאנחנו לומדים, אנחנו הרבה יותר מאושרים, יותר מסופקים, יש לנו לאן להתפתח, וזה מאוד משמעותי.
מדהים. אז תקשיב, אני קודם כל חייבת להגיד שבנושא הרעב, מעבר לזה שזה בעיניי לא רק צורך קיומי, יש ברעב גם הרבה, כשאתה רעב אתה גם יוצר דברים. כי אתה בעצם מכין לעצמך את האוכל, או הולך לקנות אותו, ויש משהו גם ביצירה של מזון ואוכל, כל כך הרבה מרחבים של השפעה, וקריאיטי ויצירתיות. היום אנחנו כבר לא רק אוכלים כדי לחיות, אנחנו אוכלים כדי להרגיש חיים. זאת אומרת, הדרך שלנו להרגיש את הממשות של החיים, זה שאנחנו מתעדים אוכל, אנחנו הולכים למקומות הכי טובים, ואני חושבת שהמנה שאתה מגיש בארוחה היומיומית שלך אחת לשבועיים, היא מאוד מתגמלת ומאוד טעימה, ויוצרת רעב מחודש של לקוחות נוספים ומאזינים נוספים שרוצים להקשיב לך.
תודה, תודה.
שזה החוכמה, כי אתה לא רק מסביע, אתה גם מייצר רעב מחדש. וזה בעיניי ההישג המרשים ביותר. אז בוא רגע נדבר על נושא, איך בוחרים? איך אתה ניגש בעצם לחקור ולהתכונן לכל פרק בפודקאסט שלך? כאילו, על איזה מקורות אתה מסתמך? מה בדרך כלל אתה עושה לפני שאתה ניגש לפגוש את אחד המומחים או המומחיות שאתה מראיין?
שאלה מאוד טובה. בגלל ש... באמת קשה לדעת את מי לבחור. ואת אמרת מקודם, ניקח את האנלוגיה של האוכל ונמשיך איתה. יש הרבה אוכל, יש הרבה אוכל בעולם, ואתה צריך לבחור את האוכל שטוב עבורך להתפתחות, וגם טוב לקהל יעד המאוד מאוד מאוד מדויק של הפודקאסט. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט נישה, אז אני קודם כל מסתכל על הלומדים או הלומדות שלו, ככה אני, את יודעת, בממדים, ומה הם, מה היה מעניין אותם לשמוע, כמובן בהקשר גם של למידה, טכנולוגיה, יזמות, או כל פרופסיה שלדעתי אפשר לקחת בהשאלה את ה... את התהליכים ואת המושגים המקצועיים ולשלב בעשייה שלנו, כי היום הרבה דברים מאוד מתחפרים, הכל הופך להיות משולב. ואיך אני עושה את זה? אז יש אנשים שהם קופצים לך, כי הם אנשים מאוד ייחודיים וצבעוניים, וכל מה שהם אומרים אתה אומר וואו, מאיפה הוא הביא את זה? ונתן דוגמה אפילו מתי מריאנסקי. מתי מריאנסקי, אם הוא באמת הגבלה לבינה מלאכותית, מי לא מכיר אותו, קרא את הדברים שהוא כותב, הוא כותב מדויק, הוא כותב לעניין, הוא מומחה בתחום שלו. עוד אנשים, למשל, אם זה בעולם החינוך, פרופסור הרפז, יורם הרפז, הוא, יש לו שני פרקים גם בפודקאסט, והוא פשוט בן אדם מיוחד, הוא צבעוני, הוא יודע להגיד את הדברים, הוא מאוד מדויק, הוא כל הזמן מדבר גם על אותם נושאים, כן, מה המטרות החינוך, איך עושים את זה נכון, יש לו ספרות מקצועית בנושא. אז מאוד מעניין לתחקר אותו, ואני אומר לתחקר, כי אנחנו מדברים עכשיו במונחים מקצועיים של instructional design, כן, כן. אנחנו מפתחי למידה, אז ככה אנחנו עושים את זה, כלומר, גם אני חושב שהאנשים האלה קופצים. הדבר השני הוא, יש... נושאים, ולפי הנושאים שהם מאוד מעניינים, אני מחפש את האנשים שמובילים בתחומם, באותם נושאים. כלומר, מצד אחד אולי זה האנשים עצמם קופצים, אבל מצד שני יש את הנושאים שקופצים. ואני ממפה את זה. ואז אני מחליט מה העיתוי הנכון לפנות ולמי, ואני מתחקר עליו ברשת. הרבה פעמים אנשים כבר התראינו בפודקאסט אחר, או שהם עשו הרצאה מוקלטת, או שיש להם מאמר, אז אני דואג, לפני שאני פונה אליהם, לקרוא. ולראות באמת את הרלוונטיות ואת עוד ספר, הרבה מאוד מהאורחים שלי והאורחות הם כתבו ספר. ואני קראתי את הספר ומעניין אותי, למשל כל שקרי האקדמיה של תמר ועוז אלמוג, הם זוג שכתבו את הספר, פרופסור ודוקטור שניהם, כתבו ספר מטורף. ואיך אפשר שלא לחקור על זה בעולם משובש, כאילו מה קורה עם האקדמיה?
מגמרי.
אז זה דרך אחת, גם יש הרבה פעמים שפונים אליי, בגלל זה יש גם תיבת הצעות לפודקאסט, שאנשים יכולים, זה ממש לאחרונה, לפני 10 פרקים עשיתי את זה.
אוי, זה מצוין, אני אאמץ את זה גם.
כי פשוט התחילו לפנות אליי הרבה יותר אנשים ממה שהיה בעבר, פעם בעבר היו פונים אליי במשורה, היום באמת כמויות הרבה יותר גדולות, ואין לי בעיה, כלומר, אין לי בעיה, אני רק צריך לדעת לעשות סדר בנושאים, ולראות אם באמת זה מתחבר, והאם האינטרסים הם... מתחברים להיות בפודקאסט, אז אם אתם שומעים ושומעות את זה, בשמחה תפנו בתיבת ההצעות, תשימו את הנושא שלכם, מי אתם ומה הרצון, יש קישור באתר, אבל גם חשוב להבין שהקהל הוא מאוד מדויק, כלומר, אם לא שמעתם מספיק פרקים בפודקאסט, ואם אתם לא מכירים את הנושאים המרכזיים של הפודקאסט, ורק כדי להופיע בפודקאסט, אז פחות.
ממש.
אבל אם אתם עוסקים בתחום, ואם זה רלוונטי לאנשים, ויש לכם ערך מוסף, ברור שכן.
ממש.
כי אני אשמח ללמוד מכל מלמדי העסקת, וזה כאילו חלק מהרעב לידע.
אני חושבת שיש לך ממש נדיבות של מנצחים. באמת. כי אתה, אוקיי, היכולת, שלך, היכולת שלך לבוא ולראות את הפוטנציאל, ואת הסקרנות והעניין שלך הוא לא סתם רעב לידע באמת, אבל היא באמת אותנטית, הסקרנות וגם הצניות חשוב להגיד. בצד שני, הפודקאסט הוא אחד הפודקאסטים המצליחים שיש, והמקום והפלטפורמה שאתה נותן לכל כך הרבה אנשים, היא כל כך לא מובנת מאליה, ולכן אני קורא לזה נדיבות של מנצחים, כי כשאתה טוב במה שאתה עושה, דיברנו בהתחלה על שרינג ועל שיתוף ועל העידן שאנחנו נמצאים בו היום, הוא עדיין לא מובן. ואני חושבת שזה נורא נורא יפה לראות איך אתה מזהה את הפוטנציאל ויודע לתת מקום ובמה, ואיך אתה מנהל את הדיאלוג הזה עם המאזינים שלך וגם עם האורחים שלך. ואתה יודע, מעניין אותי ממש לדעת איך אתה בעצם מאזן באמת בין הצורך, מצד אחד לתת ערך, ממש ללמד דברים, אני כשאני שומעת את הפרקים אצלך אני פשוט לומדת, לפעמים אני אפילו כותבת ואני חייבת להודות שהספר הוא באמת כל כך נגיש וכל כך מלמד וגם בתחום המקביל וגם בתחום הנוכחי שאני מתעסקת בו, אני פשוט לוקחת ממנו אין סוף, ומצד שני אתה רוצה לשמור על הקצב ועל תשומת הלב והאש הגדולה של הפודקאסט ושל המאזינים שלך. עכשיו, לא תמיד אפשר לדעת לאזן בין שניהם. מצד אחד בין הצורך לתת ערך, ומצד שני בין הצורך באמת לשמור על תשומת לב של כולם ולראות שכולם נמצאים בקשב הגבוה. איך אתה עושה את האיזון הזה?
שאלה קשה. אני חושב שלפעמים אין איזון.
אגב, היא נורא מעסיקה גם אותי בתור מי שיש לפודקאסט. זה באמת קשה.
כן, אני חושב שזה גם נופל בקטגוריה של מתי יש זמן. כלומר, איך אני בלחצים וכל האיזון הזה. אז אני קיבלתי החלטה, כלומר, מה זה קיבלתי החלטה? הפודקאסט אמור להיות ווין ווין לכולם. מי שמתארח אותו, מי ששומע אותו, מי שעושה אותו, כלומר, הוא אמור להיות חיובי, להביא טוב לעולם. ואם אחד מהצדדים האלה, תודה, תודה. אם אחד מהצדדים האלה במשוואה הוא נפגע, אז לא. אז אני אסביר. נגיד, יש פעמים, יש חודשים שאני מצליח להוציא שני פרקים בחודש, ויש חודשים שאני מצליח להוציא פרק אחד. שרק התחלתי, זה היה פעם בשבוע, והבנתי שאין סיכוי שבעולם שזה יהיה משהו שאני אתמיד בו. ולכן הלמידה כחלק מהחיים, שדרך אגב אני חושב שהעובדה שאני יצרתי פודקאסט, הוא לימד אותי הרבה יותר מכל דרך אחרת שלמדתי בחיי, בגלל הגישה למומחי תוכן, בגלל היכולת לשאול מה שאתה רוצה לשאול ולתחקר את הנושאים. אז קודם כל מהצד האישי של מי שעושה את זה, הבנתי שזה לא יהיה בריא. ולכן גם עכשיו, אם יש חודש למשל מאוד עמוס, אז יצא רק פרק אחד. אבל בעדפות שלי האישיות, אני תמיד שם שאני תמיד יעדיף לראיין מישהו מאשר לראות עוד סרט. כי זאת חוויה.
נכון.
וזה כיף וזה משמעותי לכולם. עכשיו גם מהצד של מי שבא להתארח, אני תמיד אומר את זה שמתראיינים אצלי, אני שולח לך לשמוע את הפרק לפני שאני מפיץ. כדי שאתה תרגיש איתו בנוח. ולכן אני לא אפרסם אף פרק אם אין לי אישור מהמרואיין שלי. עכשיו מהצד של המאזינים אני יודע, וגם הם לא נפגעים, אם הם, לפעמים אמרו לי גם פעם אחת שלא פרסמתי פרק חודש, מישהו פנה אליי, האם הכל בסדר, האם הפודקאסט נסגר, אמרתי לו, לא, היה חודש ממש מטורף, אני נורא מצטער, ואז אני גם אומר, את יודעת, גם יש עוד הרבה שפע של ידע, אז אני חושב שאנשים ימצאו, אם הם לא שמעו את הפרק, הם ימצאו עוד פתרונות, והם יחזרו בסוף למה שמעניין אותם, כי זה מה שכיף בנגישות של המידע, וגם לגבי הזמן, אני חושב שצריך לפתח הרגלי למידה, אני קורא לזה הרגל למידה שלי, שזה בעצם הובי, תחביב שהוא השערה עבורי, זה כמו חוג למבוגרים, אבל מאוד מעצים ומאוד מעשיר ועוד אחד על אחד, ממש למידה מותמת אישית נקרא לזה, שאני משתף את הידע, וזה חייב להיות כחלק מהחיים, אחרת זה לא יכול להמשיך. ואני חושב שזה תקף לכל מה שאנחנו עושים, ואם זה כושר, ואם זה לקרוא ספר, וברגע שאתה מפתח את השריר הזה, אתה רוצה להמשיך אותו, כי אתה לא רוצה שהוא יתנוון. אני מקווה שעניתי על השאלה.
אני חושבת שדיברנו על נדיבות של מנצחים לפני כן, וזה הגדרה לנתינה של, נתינה מדויקת.
כי... וואו, אתה נשמע, אתה גם נותן פה מלא מושגים שאני לומד עכשיו מלא.
אנחנו ממש לומדים תוך כדי. לא, אבל זה נורא מעניין, כי כשדיברת על כמה אני יכול ומתי אני נותן, זה באמת הגדרה לנתינה מדויקת. זאת אומרת, הנתינה שלך היא א', לא מובנת מאליה. בסוף יש לנו קהל שרוצה להקשיב, והוא באמת נסחר ממה שהוא שומע, וגם, אני חושבת שגם אתה וגם מרואיינים, אבל היכולת שלך לבוא ולהגיד, התחלתי כל שבוע, הבנתי גם שאני צריך להיות קשוב לעוד צרכים אחרים, אני עדיין נותן, אבל אני נותן בצורה מדויקת עבורי. וזו הנתינה המדויקת, אני חושבת שזה איזשהו תהליך שהיא בעיניי מאוד חשוב בהתפקחות, כי כשאנחנו מייצרים משהו שהוא כבר לטווח ארוך, הרי אנחנו לא רצים פה ספרינט, אתה רץ פה מרתון, וואחד מרתון, כולל בחוצי מדינות, מה שאתה הולך לעשות כאן. אז אני חושבת שזה נורא יפה לראות את זה, כי זה איזשהו חוזה אחר לגמרי. וזה באמת בא, מביא אותי לשאול את השאלה, איזה תפקיד באמת ממלא הקהל שלך בעיצוב של התוכן, בפורמט של הפודקאסט, כמה הם באמת משפיעים על היכולת שלך לבוא ולעצב את זה ביום יום?
אני חושב שהמון, מי שמכיר את התפיסה היישומית שיש בספר של הלמידה, שאני אשקוע לה הלמידה האבולוציונית, בגלל זה קרוי הספר, אז בסוף יש את המוטיבציה החיצונית. כלומר, שיתפתי את הידע, והמוטיבציה החיצונית אומרת שזה מגיע חזרה אליי בצורה של פידבק מהקהל.
לאלן דופמינים.
ממש, זה משפיע על המוח. כלומר, יש פה אפקט חיובי, גם איפשהו שלילי, אני אגיד את זה, אבל האפקט החיובי מאוד שאתה מקבל פידבק על משהו שאתה משתף, זה כמו שיש לייק בפייסבוק ואופה.
זה הדופמין, בהחלט.
משתחרר לכם במוח, אז זה בדיוק זה, בגלל זה, המודל הזה הוא יישומי ללמידה לאורך החיים, כמו שאנשים אוהבים להגיד, כי זה מנגנון חיזוק, גם ביולוגי, גם נפשי, ועוד כל מיני סיבות כאלה ואחרות, שבאמת המחקר מראה שרלוונטי לנו, בתור בני אדם. אז ברגע שאני משתף, אז הקהל, קודם כל יש לו עיצוב מאוד משמעותי על מי אני.
מה זה אומר?
יש פה הרבה סעיפים והכל, אבל קודם כל נלך לפידבק החיובי. Mm-hmm. הפידבק החיובי כזה נותן לי מוטיבציה להמשיך.
זה דלק. רוצה,
זה דלק מאוד מטורף.
ממש, אני מבינה אותך.
אתה מרגיש משמעותי. אם מישהו אמר לי, הפרק הזה גרם לי לשנות את הדרך שאני מבצע משהו.
מדהים.
וואו, אני כאילו מתעלף. מישהי עכשיו שפגשתי אותה אמרה לי שהיא פותחת הספר כל פעם, רק כדי לנשום ולקבל...
גם אני.
מסקנות, וואי, תודה. ולקבל ממנו, או לפתור בעיה, או לחשוב אחרת, וזה פשוט משהו מטורף בשיתוף. גם על פרקים של פודקאסט שאני מקבל פידבק, שמה זה, אני הולך להביא את זה לארגון, זה משנה את לגמרי את התפיסה שלנו, זה נפלא. וזה מוטיבציה חיובית שגורמת לי לרצות להמשיך לעשות, כי זה פשוט כיף. השלילי פה, ויש שלילי בכל דבר שעושים ומשתפים, שאולי מישהו מצא ואומר לי, אור, התיאוריה הזאת לא מעודכנת. עכשיו, אני דווקא, אולי זה שלילי שזה פורסם ולא וודא מספיק, אבל אני מאוד נהנה שבעיקר מעירים לי על טעויות, על אידיוקים, על איך לשפר, למה? כי המדע מתפתח, המחקר מתפתח, אנחנו לא מכירים את הכל, אנחנו טובים בזה, וזה מנגנון שיפור לעצמי, שמישהו שולח לי, אני אתן דוגמה, פרופסור סיגל תפארת, הנפלאה, שהיא גם עשתה ביקורת לספר שלי, גם התראיינה למיתוסים בלמידה, היא המליצה לי על שני ספרים, אחרי שאני פרסמתי, דווקא לא בפודקאסט, פרסמתי איזושהי תיאוריה שהייתה מעניינת, החרוט של דייל, שגם מלמדים אותו ועוד עדיין הרבה משתפים אותו. עכשיו, הוא היה נראה לי מאוד הגיוני, ולא וידאתי אותו לעומק, וראיתי עוד אנשי אקדמיה מפרסמים אותו, ואני זוכר שלימדו אותו בתעודת הוראה, הציגו לנו אותו כמה וכמה פעמים. כלומר, בזיכרון שלי יש מספיק גושפנקאות שאומרות שהנה זה בסדר המקור, לא וידאתי. והיא אמרה לי, אור, תקשיב, אתה חייב לקרוא את הספר מיתוסים Urban Myth, 1 ו-2, יש שני ספרים כאלה נפלאים של חוקרים הולנדים, הזמנתי אותם, גמרתי אותם תוך 3 ימים, חדר סגור וחשוך, וקראתי את הכל עם נורה קטנה, כמו בסרטים, והתפוצץ לי המוח מכמה גם תיאוריות בלמידה, גם instructional design, גם בחינוך, גם בצבא, שצריך לחייב שמישהו יעיר עליהם, כי יש פה תקלות מובנות, טעות לעולם חוזרת בחוזים, מסתבר שיש המון מיתוסים שהם פשוט משתרשו גם במערכת החינוך שלנו כיום, שלא מודעים אליה וממשיכים ללמד בצורה לא נכונה. ובספרים האלה, אז אני מאוד אוהב, אז מה זה אומר? זה ייצב גם אותי. עכשיו, כל פעם שזה קורה, אני, בוא נגיד, לא מגיע אף מהסטרטוספירה לחלל, כי אני בחיים לא הייתי מגיע לדברים האלה אם מישהו לא היה אומר לי. זה לוי גוצקי, אזור ההתפתחות הקרובה זה נקרא, יש את הדברים שאני יכול ללמוד בעצמי, אבל יש דברים שאני יכול ללמוד רק בעזרת סיוע חיצוני. ופה זה היכולת, וגם זה מה שיפה בתפיסה, שאם אתה לא תשתף את זה, וזה בחלל הקוגניטיבי הסגור של המוח שלך, מאיפה אתה יודע שזה נכון? אולי יש משהו חדש, אולי יש איזשהו ביקורת נפלאה שצריך לדעת על זה, ולכן זה נפלא. ופה תאפשרו לעצמכם לטעות.
כן, אני חושבת שיש פה גם יצירה מצד אחד משותפת, כי אתה גם מתאר נכון. פה את הקהל כעת חזק לעיצוב התכנים, או לקשב שאתה בוחר לקחת את הפודקאסט אליו, וגם הוא מהווה לך איזשהו פידבק מאוד כן, בגלל זה אני חושבת שזה,
מאוד.
אני חושבת שזה משהו מדהים, כי זה שהוא מגיב, זה אומר שהוא אכפת לו, ואתה מייצר תנועה, ויש פה חשיבה, ויש פה דיאלוג מקצועי, ואתה יודע, אני באופן אישי מכירה את זה, שפעם אחת התקשר אליי איזה מנהל, אמר לי, תקשיב, אני ממש לא מסכים באופן אישי, מה שאמרתם, מה זה הדבר הזה? אתה יודע, זה הצעה, זה תיאוריה,
נכון, נכון.
זה משהו שאתה יכול לקבל ולא. מצד שני, אתה יכול להציע משהו אחר גם, בוא נדבר על זה. אבל אני חושבת שזה שאתה יודע לנהל את הדיאלוג הזה, אתה פשוט מצליח להיות בתנועה, ובאמת להצליח להניע במשך 3 שנים משהו, כי אם היית מאוד מקובע, או רק חושב על מה רק מעניין אותך, או לך לאיזשהו פורמט מאוד מאוד קבוע, לדעתי הייתה דעיכה, והיכולת שלך להתאים את עצמך, ולהיות גמיש בתוך כל זה, זה בהחלט סוד להצלחה.
אני גם רוצה להוסיף בדיוק לגבי זה, גם ברשתות החברתיות וגם בעוד מקורות, אתה רואה טרנדים, ואתה רואה מה רלוונטי גם שיכול ליצור אימפקט.
נכון.
ובגלל זה, נגיד, יש נושאים חמים שאתה ממפה אותם וישר שם. נגיד, היה תקופה שראיתי התעניינות באיך עושים בוטקאמפ ארגוני. אז איך עושים בוטקאמפ ארגוני?
קודם כל, תסביר לאנשים שלא מכיר מה זה.
בוטקאפ ארגוני זה שבוע, שבועיים, חודש של הכשרה מאוד אינטנסיבית לתפקיד מקצועי מסוים, שארגון יכול לעשות כי הוא אומר אין לי מספיק אנשים, או אין, הם לא מספיק מקצועיים מי שמגיע אליי, יכול להיות 1001 סיבות, כדי להתאים את המיומנויות, הכישורים, הידע של הבן אדם לתפקיד של אותה חברה, אולי טכנולוגיות מאוד מיוחדות וכו וכו. אז בוטקאמפ כזה של ליצור של הכשרה מאוד ספציפית, זה עלויות מאוד גבוהות, איך עושים את זה בכלל, איך ניגשים לזה, אז אולי אתה מזהה שמישהו ביצע את זה, אולי אתה יודע שיש איזשהו ארגון שעושה את זה טוב, אז אתה פונה אליהם ועושה איתם פרק, אז נגיד יש גם פרק על איך לעשות בוטקאמפ ארגוני.
מגניב.
פנימי. אז נגיד גם פה בפרקים השונים, אני מנסה למצוא את המון אנשים שמקצועים מאוד מאוד בתחומם, שכבר יודעים לפתור ועשו את זה מניסיון בשטח, והם משתפים את זה, הם משתפים, הרוב זה איך, וברעיון שאני עושה, אני תמיד מדגיש בשאלות שלי, קודם כל זה למה לעשות משהו, אבל הרבה שאלות של איך.
הנחיצות של למה, קודם כל.
נכון. כי אנחנו בנאדם, אנחנו צריכים להבין גם לחוקי הלמידה של נולס, למידת מבוגרים, למה בן אדם עושה, למה ללמוד משהו, למה ללמוד את זה, למה צריך את זה. אנחנו רוצים, אמילי, גם אני מה יוצא לי מזה.
יש את גם את ניטשה שאמר, אם לא ידעת מה, לא ידעת איך.
נכון, נכון, בדיוק. אז מאוד מדויק. אז, ואז בא איך.
כן.
כלומר, אם מסתכלים במבנה של הרעיונות שאני עושה, זה באמת בא איך. ואני תמיד משתדל גם לפצח על איך אני עושה את זה בפועל.
כן.
והפערים.
אני חושבת שגם נורא יפה לראות בפידבק שלך, והדיאלוגים המאזינים שמעבר למספרים, כי אנחנו הרי יודעים בסוף כמה הצלחנו בכל פרק ששחררנו, וכמה אנחנו עומדים במדרג וכאלה. אני חושבת שהיופי פה זה הפידבק האיכותני. זאת אומרת, שיש לך את אנשי שלומך, שאתה יודע שדרכם הם ייתנו לך את הפידבק הכי אמיתי שיש, איפה זה היה, כמה זה היה טוב, לא היה טוב, ואני חושבת שלנהל את זה בין האזורי הסטטיסטיקות לשיח היומיומי הזה, זה בעיניי גם מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, מעניין אותי לדעת, מר אור דניאל, בתור אדם שעושה המון, באמת, איש אשכולות, מתעסק לא מעט, גם בעבודה היומיומית, דיברנו על אבא, דיברנו על בן זוג, דיברנו על גר בצפון, התקנת את המאזינים שאתה גר בצפון?
חלק יודעים, אני מניח, חלק לא.
ועובד במרכז.
נכון.
אותך דבר, המון שעות נסיעה. תגיד לי איך אתה מוצא זמן לעשות את הכל. איך אתה מצליח, אמרת פעם בחודש, פעם בשבוע, אבל בסופו של דבר, אתה מתעסק בכל כך הרבה. אני הייתי מגדירה אותך כאחד האנשים המשפיענים שאני מכירה בעולם.
תודה, וואי.
איך אתה עושה את הכל? מתי אתה מוצא זמן לזה?
זאת שאלה שחוזרת. אני חושב שגם שאלו את זה הרבה בטופס.
נכון.
אני לא יודע להגיד בדיוק את האצבע איך, אני חושב שזה פשוט סוג של הרגלים, שאני פשוט לא אוהב לבזבז זמן. סתם דוגמה, אני גם דיברת את זה בפרקים אחרים, בכל מיני מקומות, אני לא גולל סתם בפייסבוק, כלומר, מאוד מוקדש, יש זמן ספציפי ללמידה, שאני אוהב לקרוא מאנשים מסוימים וכדומה, אבל אני לא סתם מחפש את הבזבוזי זמן, אני משתדל שכל משבצת בזמן שלי היא תהיה רלוונטית. למשל, יש זמן עבודה, הוא זמן עבודה, יש את הזמן עם הילד, מ-4 עד 7 פלוס מינוס, ויש את הזמן שלצערי אני מאוד היפר, שזה מ-7 עד 11-12, אני גם קם כל יום, דרך אגב, מועדון ה-5 בבוקר, זה לגמרי אני, אפילו ה-4.5.
הספקת לרוץ הבוקר כבר?
הבוקר ספציפית לא, אני חייב לציין, כי אתמול היה לי יום מטורף, קמתי מאוחר, אבל אני, מה שאני לא מספיק בבוקר, אני עושה בערב.
מדהים.
אז זה החוק שלי, כלומר, אין דחיינות של דברים, אני מבצע את הדברים, אז אני חושב שזה החוק הכי חשוב, אין דחיינות. כלומר, אני לא, אם יש לי משימה, היא תבוצע באותו יום, או במקסימום יום למחרת, אולי זה קצת דחיינות, אבל לא יותר מזה. כלומר, אין משהו שממשיך לשבוע הבא, אין משהו שעובר למשימות אחרות, והזמן הוא מאוד מוגדר ומדויק מבחינת זמנים של ביצוע ביום.
מול מי אתה מתחייב?
לעצמי.
רק לעצמך?
אני חושב שזה הכי חשוב, אנחנו מתחייבים לעצמנו, ואנחנו, אסור לנו לוותר גם, כי ברגע שאתה מתחיל לוותר, זה מעגל נצחי. אני חושב שהסוד של איך אתה מספיק, אני חושב שזה תיעדוף, כי אני עדיף לעשות פרק עם מישהו פעם שלושה שבועות מאשר לראות סרט. אני עדיף לתת עוד מאמר, לקרוא עוד מאמר, מאשר סתם לבזבז את הזמן שלי בפייסבוק. ואם אנחנו מסתכלים על היום-יום שלנו, הגנבי זמן, יש לנו הרבה גנבי זמן. אז כל בן אדם יכול למצוא לפחות שעה ביום שלו. ויש גם הרבה תיעדוף אחר, כלומר, אם פעמים מסוימות שאני קם בבוקר, בסדר, שאני קם בבוקר, אני יודע איך ייראה היום שלי. אני מתכנן אותו, אני מבצע אותו לפי הצורה שאני רואה אותו, ובכל הגנבים הם נעלמים, והלמידה האגבית גם מתרחשת בין לבין. אני צריך לנסוע לעבודה, אז אני אשמע פודקאסט. אם אני ברכבת, אני אקרא ספר, אני אשלים מלא חומרי קריאה. אם אני יוצא לרוץ, אני גם שומע. אני, בגלל זה אני מאוד אוהב פודקאסטים. כלומר, זה מאפשר לי למידה אגבית מאוד, מאוד נוחה. גם עכשיו התחלתי לקרוא מאמרים שמקריאים לי.
זה נהדר.
כן, קצת יותר קשה לי לעקוב, אני חייב להגיד, אבל זה נפלא. אני כן מגדיר את החצי שעה, שעה הראשונות בבוקר, גם ללמידה קוגניטיבית ברמה יותר גבוהה, לקרוא דברים מורכבים, נקרא לזה, במקום לענות על מיילים. אחרי זה אני עונה על מיילים. אני חייב להגיד גם שאני עובד כל הזמן.
זה נשמע ככה, שאתה כל הזמן בתנועה.
כן.
זה נשמע שככל שיש לך יותר הרבה דברים לעשות, אתה מספיק הרבה יותר.
כן.
שזה הפרדוקס הגדול.
לגמרי, כלומר, אם יהיה לי שבוע מאוד חופשי שאין בו יותר מדי משימות, אני אעשה משהו אחד בשבוע. ככל שאני מעמיס על עצמי דברים, כן. אני חושב שאבל גם רק בשנה האחרונה התחלתי ללמוד להגיד לא.
או, זה חשוב לדעת להגיד לא, דיברנו על זה ביחד גם בכנס.
נכון, נכון, אני כן עובד על עצמי, וחוטא בזה שוב בלהגיד כן בזמן האחרון, אבל כן, גם לדעת להגיד לא לדברים מאוד מסוימים.
זה נשמע שאתה ממש מאורגן.
אני משתדל.
ומתוכנן ויודע לנצל כל רגע ורגע.
אני משתדל, אבל גם יש חוק שאני אומר, ה-70-30 פה. כלומר, 30% אתם יכולים לאפשר לעצמכם לעשות חטאים, נקרא לזה, כן? לא לקרוא בבוקר, לעשות את זה, אבל
העיקר... זה ממש חטא גדול.
נכון, ממש. אבל ה-70%, אם אתה שומר על ה-70%, על החיים, באמת, אתה תהיה בסדר.
אין לי ספק.
כלומר, יחס, יחסיות. כלומר, אל תהיו גם קשים עם עצמכם, כן? לא הספקתם לקרוא פרק של ספר לפני השינה. דרך אגב, ספרים
זה לפני השינה. הכי חשוב לקרוא. ברור, מה זה? זה גם שינה הרבה יותר בריאה וטובה. לא מול מסך.
בול.
זה עושה איזה מיוט טוב במוח כזה.
אני מאוד אוהב.
ממש, מסכימה לגמרי, ולא תמיד חייב אגב את התחום, אלא ללכת גם לדברים אחרים, וזה גם פותח.
מדע בדיוני הכי טוב.
בוקר טוב באמת.
כי המדע בדיוני הופך למדע, זה מה שאנחנו חיים את זה.
זה ממש ככה. תגיד, אור, הרבה הרי מאזינים לנו עכשיו, ובטח יש כאלה שכבר מה זה עשית להם חשק ליצור פודקאסט, או לייצר איזושהי התערבות בארגונים שנמצאים דרך ידע. מעבר לזה שיש לך קורס אגב מצוין, ומי שלא עשה אותו כדאי ורצוי, אגב לא קיבלתי על זה תגמולים, זה ממש בא לי בצורה ספונטנית עכשיו ההמלצה הזו, שתדעו.
מדהים, את יודעת מה? בוא נעשה את זה יותר מעניין.
כן.
אם אתם עכשיו מקשיבים לזה, מקשיבות לזה, אז ואתם החלטתם שבא לכם לעשות פודקאסט על למידה, מנהיגות, יזמות, מה שבא לכם, או בארגון, אני אשים קישור לטופס, אתם תקבלו את הקורס יוצרים פודקאסט בחינם.
וואו, הנה נדיבות של מנצחים, בבקשה, רק הוכחת את זה.
פודקאסט ממש שווה, שיכול צעד אחרי צעד, איך לעשות פודקאסט, הכל, כולל הכלים הטכנולוגיים, כולל העקרונות, גם של השיווק, גם של התכנון, של איך לבנות רעיון, איך להשתמש בזה, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה, תקבלו, תרשמו בקישור, ואני אתן לכם אותו, זה יהיה רלוונטי להירשם, בשבוע הראשון לפרסום של הפרק הזה. תוך שבוע אני אסגור את הקישור.
נגיטים.
ואם אתם לא הייתם אדוקים, כלומר איך שיוצא פרק ומקשיבים, אז אני נורא מצטער.
שים לב, אז גם הייתה פה נדיבות של מנצחים, וגם נתינה מדויקת.
הנה, נתינה מדויקת.
ראית? אתה ממש כל אחד מהמנחים.
אני לא אעקוב את זה לעד, אחרי הטופס.
בדיוק, משהו.
שבוע מהפרסום של הפרק.
אז אני חוזרת שוב, מעבר לנתינה המדהימה שלך. אנשים שמחפשים דרכם ורוצים לפתח איזשהו סגנון ככה וגישה ייחודית משלהם ליצירת תוכן, איך היית מציע להם לצאת לדרך? כי הסיפור זה הרי, כששנינו התחלנו את התהליך של הפודקאסט שלנו, הסיפור זה היה להחליט מה. כאילו, ידענו את התחום, אבל משהו היצירה הייחודית שלנו, היא הייתה מסע בשבילי בכל אופן. אני מאמינה שגם עבורך, כי לקח לך קצת זמן להבשיל. איך היית מציע למי שעכשיו מקשיב לנו?
אני לא חושב שיש דרך אחת נכונה, כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו. אני אגיד לכם מה אני עשיתי. אני פשוט ישבתי ורשמתי עם העגל את השם שלי. ואמרתי, סביב המגן צריך למצוא שלושה צירים מרכזיים שאני חושב שאני רוצה גם להתפתח בהם, שאני חושב שהקהל שלי רוצה להתפתח בהם, מי שבקהילות החברתיות שאני מנהל ירצה להתפתח בהם. ובחרתי למידה. שזה המרכזי, זה העולם האנושי, לדעתי כולו צריך להיות סובב סביב למידה, טכנולוגיה, שזה הופך להיות הזרוע הנוספת שלנו כבני אדם, או כבר הזרוע הנוספת שלנו, ויזמות.
נכון.
עכשיו יזמות, למה? כי זה גם איפשהו מי שאני, כי כל פעם אני יוצא לזה משהו משוגע, אירוע ספוקן וורד, אירוע חדשנות, פודקאסט, פרויקטים כאלה ואחרים, גם בתוך העבודה, כאילו, בעבודה אני גם עושה הרבה כל מיני דברים משוגעים.
ונוסע לכנסים מגניבים.
גם כנסים מגניבים, וכל מיני דברים ייחודיים כאלה ואחרים. ואלו שלושה צירים מרכזיים, ואז אמרתי, כמובן בעולם הפרופסיה המקצועי שלי, איפה שאני רוצה להתקדם פה, וזה המסלול, וזה מה שיקדם אותי, זה מה שיקדם את הקהל, יהיה ווין ווין ווין, כאילו כמו שאמרתם קודם, לכולם. וזה הדרך שסוללת את גם את הפרקים, גם את הכיוון המקצועי, ואיפה אני רוצה ללכת.
אז אני חושבת שאם הייתי מנסה רגע להמשיג את מה שאמרת פה, אז קודם כל זיהית את המומחיות שלך, וידעת להגיד במה אתה מומחה, והמומחיות כאן היא למידה. ואפיינת בעצם מה בעצם מעניין, מה המוצר שאני בעצם מספק, למה צריך אותי? כי אתה כל הזמן מדבר על איך בפרקים שלך גם. נכון. ואחרי שאמרת למה בעצם מה הערך המוסף, מה הערך הייחודי, אז דיברת גם על נראות. זאת אומרת, אגב, היום המודל זה בדיוק המודל של מיתוג אישי. כשאתה בא וממתק את עצמך, אתה מתעסק מצד אחד בתוכן, שזה המומחיות, ומצד שני בנראות, שזה בהגשה. והדבר הנוסף שככה, אני חושבת שנורא מעניין ללמוד מאצלך, זה לדעת למפות. זאת אומרת, המיפוי שעשית של הקהל המאזינים שלך, באיזה פלטפורמה, באיזה דרך, לבוא ולהגיש את הידע שלך, ואיך ובאיזה תזמון, זה מדהים היה לראות את כל התהליך. כאילו, אם אני מנסה לסכם את זה, זה ממש הייתה התבוננות, התמקדות, להתחיל ליזום, ובסוף גם למדוד. זה חתכת מסע.
לגמרי, זה הרבה, מי שלימדה אותי פעם מיקוד, שזו במקרה את, כן, תקשיבו לפרק שלי עם בתכן גם על מיקוד, אז זה באמת היה מיקוד.
לגמרי. אנחנו נמצאים ככה לקראת סיום השיחה המגניבה שלנו, פרק 100 בכל אופן, ערב טוב קיסריה. אז בוא תספר לנו רגע בכמה נקודות מרכזיות, מה השיעורים הגדולים באמת שככה ביותר שלמדת על פודקאסטים ויצירת תוכן?
אני חושב שהשיעור הכי גדול שלמדתי זה... זה לא להקפיד, כאילו, זה לא לעשות היצירה לשם היצירה, אלא להביא ערך שיכול לעשות אימפקט. וכל פרק אני מאוד משתדל שיהיה בו משהו מאוד מיוחד ורלוונטי, עם הדגש על הרלוונטי ליום-יום שלנו, בצורה כלשהי באחד מהממדים שלנו. ואני חושב שזה אולי הדבר הכי חשוב של יצירת תוכן, ולמה? כי אנחנו טובים בים של פוסטים ופרסומים, ואתה כבר לא יודע מה, ואני מאוד קשה למצוא תוכן איכותי לצרוך. נכון. אז אני מאוד משתדל של מה שאני מפרסם, לא משנה באיזה מדיה, זה משהו שאני הייתי רוצה בעצמי לצרוך. זאת הגישה. גם דרך אגב שאני מייצר כל תוצר, כן? אם זה משהו שכתבתי ואני בעצמי לא רוצה לקרוא אותו, אז אני לא אפרסם אותו בחיים.
אתה ממש, פודקאסט, ממש כן. בדיזיין טינקין. זאת אומרת, אתה חושב במשקפי הלקוח מצד אחד, ורואה מה אותו מעניין, דרך החוויה שלך, שזה ממש יפה.
כן, כי אנחנו יודעת, בסוף אנחנו כן. חיים את כל החוויה של העולם שלנו, נכון. דרך עצמנו, וזאת השליטה שלפחות לי יש עליה, אחרי שיש לי כל הפידבקים מבחוץ גם. אבל זה הטיפ הכי גדול שאני יכול להגיד, וגם אני יכול להגיד שפשוט לחפש את משהו שיהיה משמעותי גם עבורכם. כלומר, אם זה יעניין אתכם, אז זה יעניין אחרים.
אתה אומר שהתשוקה היא זאת שגורמת לך והעניין.
כן.
היא ממריצה.
כן, גם רואים בפרקים, כלומר, יש פרקים שאני מאוד מתרגש, אני אומר הרבה פעמים, אני כבר לא יודע מה אני רוצה לשאול, מרוב שאני רוצה לשאול כל כך הרבה דברים, כי אתה מתרגש עם זה, ואם אתה מתרגש עם זה, ואתה מתעניין, ואתה באמת בא בהאזנה,
נכון.
זה בסוג פורמט של פודקאסט, כן, אתה בא בהאזנה אמיתית וסקרנית, ומה שאתה תשאל יהיה מעניין ולעניין, גם עבורך, אז גם כמובן מי שמקשיב לך.
נכון, אני חושבת שאבל הייתי מוסיפה לך פה עוד מימד.
אוקיי,
אז... האיכות.
אוקיי.
האיכות היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, מעבר לסקרנות והיכולת לבוא ולהסתכל על, על, על זה מהעיניים שלך ומהעיניים של האחר, זה שהסטנדרט שאתה שומר עליו, והאנשים שאתה מביא, והבקרה וההנגשה, היא באיכות מאוד גבוהה. וזה בדיוק הנוסחה המנצחת בעיניי.
תודה רבה.
אז שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, מה אתה יודע היום שאתה לא יודע, לא ידעת אז כשיצאת לדרך?
אני חושב שכל אחד, כל מי שמאזין יגיד את זה גם לעצמו, איזה טיפש הייתי.
למה היית טיפש?
כי שאתה, לפני שאתה עושה משהו והכל, ואתה אומר לעצמך, אוי, כאילו, עקומת הלמידה שעושים משהו חדש. עכשיו, אם אני מקשיב לעצמי לפני 90 פרקים, אני אגיד, אוי ואי ואי, אוי ואי זמיר.
זה ממש מביך.
עכשיו אם אני אקשיב לעצמי לפני 70 פרקים.
אגב, אתה מקשיב
פרקים,
לעצמך, כי אני לא מקשיבה לשום פרק שיוצא. זהו. אני לא יכולה לשמוע.
אני קודם כל לא, אבל אני, שאני עורך את זה, אני כן, כי דרך אגב, זה כן, הצורת עריכה. למידה שלי. אני מעדיף לערוך בעצמי ולא לשלוח החוצה, בגלל שאני עושה עיבוד נוסף לשיחה. וגם אני מדייק אותה בדיוק כמו שאני רוצה שהיא תצא לעולם.
נכון.
אז לפני 70, 50, 40 פרקים, אז הקומה באמת, אני חושב שהיא משתפרת כמו כל דבר שאנחנו עושים, כן? הסכין מתחדדת ככל שאתה משייף אותה, וזה מה שקורה גם פה. בגלל זה אני אומר, זה טיפש הייתי, כאילו, כלום, כל מה שאתה עושה פעם ראשונה, אני חושב שזה, וזה מתאר כמעט הכל, כלומר, כי כל מה שאתה יודע בתיאוריה, ואתה חוקר, ואתה לומד, הוא שונה באיך שאתה מבצע אותו בפועל.
נכון.
ולקח זמן לדייק את הכל לכמו שאתה רוצה. אני עדיין מאוד אוהב דווקא את הפרקים הראשונים, כי יש להם חיבה בלב, ועדיין אני חושב שככל שמתקדמים בעקומה, הם נהיים הרבה יותר טובים, הם נהיים הרבה יותר מדויקים. יש פרקים שאני הרבה יותר חד, יש פרקים שאני פחות קצת יותר חד, אבל אני הרבה יותר מחודד בצורה ובאיך של לבצע את הרעיון המוקלט, וזה מה שאני חושב שהוא בעצם מה שלא ידעתי ואני יודע עכשיו, וגם זה בפן האישי ובפן המקצועי, אני חושב שכל כך הרבה דברים לא ידעתי, כי אתה לומד פה ידע מניסיון, אתה לומד פה מאנשים, המון אנשים מתחומים שונים שעשו את זה. ואתה פשוט נחשף לעולמות נפלאים וחדשים, וכל מי שאני מקשיב לו, ולא משנה מה הפרופסיה שלו, ואני אומר, איך אני מביא את זה לעולם המקצועי שלי, ואיך אני מיישם את זה מחר בבוקר. וזה מה שנפלא. אז המון דברים לא ידעתי, ואני מניח שגם אני, הרבה דברים אני אמשיך לגלות בדרך, וזה אולי הדבר הכי חשוב, להיות במיינדסט של למידה והתפתחות, גם אישית, גם ארגונית, גם משפחתית, בכל האפיקים, ולהבין, אנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים, וצריך לצאת ולגלות אותו.
ממש. אז טיפש ואמיץ וסקרן וענב, סליחה, וצנוע. היית רוצה להגיד משהו נוסף לפני שאנחנו מסיימים?
אני מקווה שכל מי שמאזין ומאזינות ומפיקים ערך מהפודקאסט, ואני ממש שמח שהדבר הכי כיף בעולם הוא לשתף ידע. ואם אתם חושבים או חושבות שיש מישהו שצריך ללמוד משהו מהפודקאסט הזה, לא חייב את כולו. פרק מסוים, תשתפו איתו. תיתנו לו את הדבר הזה, כי הרבה פעמים אני נתקל אפילו גם באנשים שאני מראיין, ואני אומר לעצמי, איפה הייתם? הלוואי והייתי מקשיב לשיחה הזאת לפני שעשיתי את מה ממש. שעשיתי בניהול ידע, בזה, 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 בזה. ואז אני אומר, זה היה חוסך לי כל כך הרבה כאב ראש, וזה מה שאני חושב שהוא משמעותי. כלומר, השיתוף ידע, כלומר, אני חושב שהמשמעותי, ברגע שאנחנו משתפים, מישהו נתנו לו מתנה. אז אם אתם רואים שמישהו נתקל באיזשהו אתגר, ויש פרק שרלוונטי, תשתפו אותו. זה הדבר שאני הכי הייתי רוצה שיקרה, כי גם זאת הסיבה המרכזית שהפרק מופץ. כדי שאנשים ייהנו מידע של אנשים אחרים, נכון. לעמוד על הענקים שבאו לפנינו, על כתפי הענקים, וזה חשוב.
נכון. אז שרים דיסקרינג, אנחנו שרים חוזרים דיסקרינג. לאותו משפט כן. שהתחלנו איתו את, את השיחה שלנו. אז אור היקר, אני רוצה להגיד לך באופן אישי, כמאזינה אדוקה, כל הכבוד לך, על העשייה ועל הלמידה, ועל הנדיבות הגדולה, שהיא כל כך לא מובנת מאליה, ואנחנו ניפגש בפרק 200, אני מאמינה.
תפו תפו תפו, חמסה חמסה, שום בצל.
חמסוש.
אני כן אגיד, אז קודם כל תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהגעתם עד כה.
ממש.
ממש.
רציני מאוד.
תודה לכל מי שמפרגן, תודה של כל מי שנותן ביקורת, כל מי שנותן גם פידבק חיובי. תמשיכו לעשות את זה, זה הדלק, זה הכיף, וגם אני מאוד אוהב גם את הפידבק השלילי, תיתנו חופשי כי זה מה שהכי מפתח אותי. ופשוט אני מקווה שאתם תמשיכו להיות איתי בדרך הבאה. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לבתכן. בשמחה. המון תודה. תקשיבו לה, היא מיוחדת ונפלאה בבול בפוני. את בתכן הכרתי מהפודקאסט בתכלס, ואז פניתי נכון. אליה. פשוט התאהבתי בה.
נשמה, זה כל כך הדדי.
התאהבתי בה. אז כן, sharing is caring מה שנקרא, וגם מקווה שאתם תפיצו, ואם הקשבתם עד כה, לא לשכוח, יש לכם קורס מתנה בשבוע הראשון מהרגע שהפרק הזה יצא, הוא יהיה פתוח להרשמה, לקבל את הקורס יוצרים פודקאסט בחינם, ובאהבה גדולה תפיצו גם אתם ידע. כל פידבק גם מתקבל בברכה.
נהדר.
בתכן שוב תודה.
באהבה רבה, ובהצלחה ענקית.
תודה, תודה, ותודה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא. 101, הנה אנחנו באים.
וואו, וואו, להתראות.
ביי, ביי.
רעב לידע. פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il.